Obviously, they knew their exploits, they're working in a thunderous man.
That's what they have. רבי יוני, כפי שידוע, שקוראים לו תלמידיו הרבים בכל תפוצות העולם היהודי, ידוע לכל כמרצה, מלמד, כמורה מצוין. בא לא רק חוש הומור, אבל גם תובנה עמוקה בטקסטים. בחוגים קצת יותר קטנים, זה אומר בחוגי חוקרי המקרא, דוקטור גרוסמן ידוע כמחבר שני ספרים חשובים על סיפורי המקרא, הספר החדש, סיפורי אברהם, שאתה יצא לאור, וספרו השייך יותר לנושא ההרצאה הערב, אסתר, מגילת סתרים, שבשבילו, אני אגיד, יש וידאו מאוד יפה ביוטיוב. בין חביריו ועמיתיו, יוני ידוע כאיש ענב מכל אדם, מסעו ומתנו בנחת עם כל הבריאות. רב יוני למד התואר השני באוניברסיטה העברית במחשבה יהודית, ולדוקטורט שלו בבר אילן. הוא עכשיו מרצה בכיר במחלקה למקרא באוניברסיטת בר אילן, ולומד גם במכללת הרצוג. מלבד שני ספריו שכבר יצאו לאור, דוקטור גרוסמן עובד על פירוש חדש וחומש. הערב, כבוד להזמין את דוקטור גרוסמן להרצות על הנושא, האם ידע אחשוורוש על תוכניות של המן.
תודה רבה. נהניתי מאוד מההגזמות שלך. באמת, הגזמות נפלאות. תודה. אני בהזדמנות קרובה אגזים אותו דבר ואחזיר לך בהזדמנות אחרת. טוב, אני רוצה להקדים ולומר, דבר ראשון, אני מתנצל בפניכם שאני מדבר בעברית, אבל תאמינו לי, אתם מעדיפים שאני מדבר בעברית. זו הדרך היחידה שתבינו אותי. אבל אם משהו לא מובן, אז באמת תאירו לי, ואני בשמחה או אנסה להסביר באנגלית, או לפחות אחזור את זה בעברית יותר איטית ויותר פשוטה. יש אולי אחת התכונות המרתקות ביותר סביב סיפור מגילת אסתר, זה שאלת הידיעה. מי יודע מה? מי יודע מה היא שאלה שצריך לפתוח אותה משתי פרספקטיבות שונות. גם מה הדמויות יודעות, בכל שלב הסיפור, מה כל דמות יודעת, יהיו שירצו לטעון שהמן, למשל, כשמובא לעמוד בתלייה, רגע לפני שהוא הולך למות, אין לו מושג בעצם במה מאשימים אותו, יהיו שירצו לטעון ככה. השאלה איך קוראים את הסיפור, אבל יש טענה מאוד סבירה, שהמן בעצם לא מבין עד הסוף למה המלך כל כך כועס עליו. אבל שאלה עוד יותר מעניינת, היא גם מה הקורא יודע. כי באופנים כמעט נדירים המספר לא הרגיש איזה צורך לנמק גם אירועים דרמטיים בסיפור. אסתר לא מגדת את המוות מולדתה, והקורא לא יודע למה. לא נמסר לקורא, למה היא לא אומרת? מרדכי לא קורא ולא משתחווה, ומשום מה, הכתוב לא מרגיש שום צורך לנמק את אי ההשתחווה הזו של מרדכי, למרות שזה מאורע דרמטי בסיפור, וכמעט כל הסיפור נשען על הנתון הזה, ובעצם עד סוף הסיפור, הקורא לא נאמר לקורא בשום שלב בפירוש, למה מרדכי אינו קורא ואינו משתחווה. ממילא, שאלת הידיעה ואי הידיעה, מי יודע מה, ומי יודע מה בכל שלב בסיפור, זו שאלת מפתח בסיפור המגילה. אם נסיק בסוף, אני ארצה לומר על זה משהו כללי יותר, משהו תיאולוגי, אני חושב, שעולה מתוך הסיפור הזה. אבל לאור התחושה הכללית הזו, אני רוצה לפתוח את אחת השאלות בעיניי המרתקות, האם המלך בכלל יודע מה המן בדיוק מתכנן ומה המן בדיוק עושה, ואני אסביר את דבריי. לכאורה במבט פשוט, טוב, כשהמן נכנס אל המלך ומבקש ממנו לאבד את היהודים, לכאורה בתמונה הזו, בקריאה פשוטה לפחות, בקריאה ראשונה, נדמה שהמלך מבין בדיוק מה המן מבקש. אני מזכיר לנו את הפסוקים בפרק ג' למי שיש לו, בפסוק ח'. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. אז המן מבקש מהמלך רשות לאבד את היהודים. המלך לא נראה שזה בכלל מטריד אותו, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, ואז המן הולך וכותב דברים קצת שונים, לא מאוד שונים, לא באופן שכבר ברור שמשהו פה קורה, אבל הוא קצת, הוא לא רק כותב בוא נאבד, הוא כותב באופן מפורט יותר, באגרות שלו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב-13 לחודש 12, וכו'. שוב, על פניו, בקריאה ראשונה, הכל מובן וברור. הבעיה היא לא בתמונה הזו, הבעיה היא בהמשך הסיפור, בהמשך העלילה, בשתי תמונות אחרות, שמישהו מספר למישהו על דבר הגזרות האלו. טוב, יש שתי תמונות נוספות בסיפור, שמישהו מגלה את אוזנו של מישהו בדבר הגזרות, ושתי התמונות האלה קצת מוזרות, אם הבנו נכון את התמונה שעכשיו קראנו. הדבר הראשון אני מתכוון למרדכי ואסתר. משום מה, למרות שהגזרות מתפשטות בכל רחבי הממלכה, ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספה, צק ואפר יוצא לרבים, אף על פי כן אסתר שבתוך הארמון לא שמע על דבר הגזרות, ואסתר צריך על ידי התח לידע, נכון, לספר לה על הגזרות. ברגעים האלו, שאלו רגעים קריטיים לגורל האומה, ודאי בתודעה של מרדכי, טוב, יש פה גזרה להשמיד הרוג ולאבד את כל היהודים שבכל הממלכה החמנית הפרסית הקדומה, ברגעים האלו מה מרדכי בוחר לשלוח עם התח לאסתר? אז הוא שולח איתו שלושה דברים. טוב, ויגד לו את כל אשר קראו. כל אשר קראו זה כנראה ההקשר האישי, שהוא לא הסכים להשתחוות, וזה יצבן את המן, והמן הפיל פור, כנראה, נכון? כל אשר קראו. דבר שני שהוא שולח זה, ואת פרשת הכסף, ובהמשך אותו פסוק, טוב, ויגד לו את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. והדבר השלישי שהוא שולח לו, והתפצגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה. עכשיו הדבר הראשון, ברור, הוא מספר לו את הנסיבות, circumstances, מה הוביל בכלל לתוך לגזרה הזו. הדבר השלישי, גם ברור, הוא שולח לו את הגזרות עצמן, שאסתר תראה, יש פה גזרות להשמיד, להרוג ולאבד. אבל הדבר השני, מה הוא שולח לו? את פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. עכשיו, אני אומר בכנות, גם אם המלך היה בסוף מעוניין בכסף הזה, גם אז הייתי מתפלא על מרדכי שזה כל כך חשוב לו. פרשת הכסף, אני מה, פרשת זה לא, אומנם זה לא כמו בשפה שלנו פרשה, טוב, זה לא פרשת לך לך. ואף על פי כן, זה הכסף המפורש, טוב, זה מדגיש מאוד את הכסף, זה הופך את הכסף לדבר דרמטי בתמונה הזו, בסצנה הזו. גם אם המלך היה רוצה את הכסף, לא הייתי מבין מה זה כל כך חשוב. אבל ודאי וודאי, קל וחומר, אם המלך ויתר על הכסף, לכאורה, כך רוב הפרשנים והחוקרים מבינים, לא חייבים להסביר כך, אבל רובם מבינים שכשהוא אומר לו, הכסף נתון לך, והעם לעשות כתוב בעיניך, העם לעשות בו כתוב בעיניך, הרוב מבינים שהוא בכלל אומר לו, תעשה עם הכסף מה שאתה רוצה לצרכיך, לצרכי ה... הוא היה איזה שר בממשלה של אחשוורוש, לצרכי התיקים שאתה אחראי עליהם, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אז מה מרדכי רוצה מפרשת הכסף הזו? בשיחה אינטימית בין המן למרדכי, בין המן למלך, המן אומנם הציע כסף, אבל למה זה חשוב עכשיו? את מי זה מעניין? זה לא מפיל אתכם מהכיסא, בצדק. זה ליבי לא נוח בדבר, אבל אפשר לחיות עם זה. הבעיות היותר סבוכות הן בהמשך, כפי שמיד אומר. רק הערה אחת אני בכל זאת כבר עכשיו רוצה לומר, יש חוקרת חשובה בשם אדל ברלין, שמי שישב פה על מגילת אסתר ודאי מכיר את פירושה. היא פירשה את אסתר גם ב-JPS, וגם זה בעברית בסדרה שנקראת מקרא לישראל. והיא התייחסה לשאלה הזו, מה פרשת הכסף פה כל כך חשובה? והיא אומרת, מרדכי רצה לבטא בזה את הזדוניות של המן. עד כמה מדובר בגזרה נוראה ואיומה. עד כדי כך שהוא אפילו הציע הרבה מאוד כסף למלך עבור הצלחת התוכנית שלו. עכשיו, יכול להיות, באמת יכול להיות, זה לא, ייתכן שהצדק איתה. אני, ליבי מגמגם, טוב, בלשון של רשי, ליבי מגמגם רק בגלל שהאומנם אם יש כסף תמורת הצעה, זה הופך את זה ליותר מרושע, הגזירה הופכת ליותר מרושעת. ואם אמן סתם רוצה להשמיד את היהודים, אז זה פחות מרושע. אני לא בטוח שאני מבין בדיוק, אפשר לשאול אותה, אבל אם זה מספק פה מישהו, אז מצוין. אז הוא יכול להירדם, הוא פטור ממשך השיעור. עיקר הבעיות אבל, אני חושב, לא בתמונה הזו, שמרדכי שולח לאסתר על דבר הגזירות, אלא בתמונה הבאה בתור, שאסתר מגלה את אוזן המלך בדבר הגזירות. כזכור, משתה ראשון, המן מרכיב את מרדכי על סוס, אחרי שהמלך לא נרדם, אנחנו מגיעים למשתה השני. במשתה השני אנחנו קוראים כך, פרק ז', פסוק ג', ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה. למה יש פה ויומר כפול? ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה. אני חושב שצודק פה אבן עזרא, שהויומר הכפול הזה מבקש לבטא את התדמה שאחזה במלך, את ההתרגשות שלו. הוא בקושי מדבר. ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, הוא נדהם כולו ואומר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? איזה הוא, כנראה שלא כבלשון חכמים, אלא בשפה המקראית הקלאסית, איזה הוא זה איהו, איפה הוא? ואז באמת תמונה אירונית למדי, טוב? כי המלך שואל, איפה הוא? והוא ממש מתחת ליד שלו, נכון? המן שמה יושב ממש לצידו, הוא אומר, איפה הוא? אני אתפוס אותו? הוא ממש לצידו. אז מי הוא זה ואיזה הוא? אשר מלאו ליבו לעשות כן, שלא דעתו דבר שכזה. ותאמר אסתר, המלכה ותאמר. תראו, אני בבעיה עצומה, כי זה לא תנ"ך אמיתי. תנ"ך אמיתי זה רק תנ"ך קורן. כל שאר התנ"כים, אולי הם מדויקים יותר, אם הרב ברויר היה פה, הוא היה מאוד כועס. אולי הם יותר מדויקים, אבל אי אפשר לדעת איפה הפסוק כתוב. נכון? גם אתם כבר, אתם עדיין בדור הזה, שהתנ"ך מצולם לכם בראש כמו תנ"ך קורן, אז אני לא מוצא את ידיו את רגלי, כי יש פה טקסט אחר. אבל, ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמותו ממשתה היין, והוא הולך לגינת הביתן, ואז המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, המלך רואה את זה, חרבונה, העץ, ויאמר המלך, תלו עליו. התמונה הזו מרובת קשיים. קשה להבין את כל ההתנהלות פה, כל הדמויות פה לכאורה פועלות באופן לא כל כך צפוי. נתחיל מאסתר, שהיא אולי הכי קלה פה להבנה, אבל נתחיל ממנה. אני חושב שכולנו ציפינו, כולל מרדכי עצמו. כשמרדכי שולח את אסתר אל המלך, הפועל שהוא משתמש זה להתחנן. טוב? להתחנן מלפניו על המה. תלכי להתחנן. איך שאנחנו מכירים את המלך, אסתר הייתה אמורה לבוא אליו, להשתחוות לפניו ולומר לו, הוד רממותו המלך, כל מעשיך ראויים, כל מעשיך נפלאים, אבל אנא, חמול עליי, חמול על אנשי ביתי, על עמי, אנחנו נאסוף הרבה מאוד כסף ונעלה למלך, אני מוכנה להתייפות עוד יותר ממה שהתייפיתי עד עכשיו למענך, שתדלנות שכזו. אבל איך שהוא אסתר בא, זה נשמע כמו איזו תביעה כועסת. איש צר ואויב, טוב, היא מגדירה את מי שחתום על הגזירות כאיש צר ואויב. עכשיו, מי באמת חתום על הגזירות? לא אמן. מי שחתום על הגזירות באמת זה המלך. טבעת המלך מתנוססת על הגזירות האלו. כשהיא באה ומתקיפה את הגזירות באופן חזיתי, זה לא מוסרי מה שקורה פה, היא בעצם מתקיפה את המלך. עכשיו, מי שתפס פה את אסתר בעיניהם החדה, זה דבר שלא יעלה מעיניהם של חז"ל, והגמרא במסכת מגילה, אני חושב שבדף ט"ז עמוד א', יש פה תלמידי חכמים שמיד יתקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שבדף ט"ז עמוד א', הגמרא אומרת שאסתר בהתחלה התחילה להצביע, אמר רבי אלעזר, אסתר הווה מחווה כלפי אחשוורוש. אסתר התחילה להצביע כלפי אחשוורוש. איש צר ואויב, היא באה לומר אחשוורוש. בא מלאך, סתר לה על ידה, ויצא לה המן. סליחה. אני אעשה את זה שוב. בא מלאך, סטה על העץ הזה, ויצא על המלך. עכשיו, א', תראו איזה נס, שאחש וראש והמן מתחילים באותה עברה. אז יכול להתחיל לומר, איש צר ואויב, מן, אבל היא מופתעת שיוצא לעמן. עכשיו, מה החזר רצו להגיד בזה? אגב, בסוגריים אומר, שמסתבר לפי חז"ל שיש מלאך שזה התפקיד שלו. כי אם אתם זוכרים, אז גם אצל משה, שפרעו חושד שנולד מושיעם של ישראל, אז הוא שם גחלים בצד אחד, את הכתר המלך בצד שני, ומשה מתחיל לשלוח את ידו אל הכתר, והמדרש מספר שבא מלאך והזיז את ידו אל הגחלים. כלומר, יש מלאך שזה תפקידו, מסתובב בעולם, לסדר ידיים טוב למקום הנכון, שיצביעו על המקום הנכון. מה חז"ל רוצים לומר בזה? אני חושב שברור שחז"ל רוצים לומר שבאיזשהו מובן עמוק, מי הוא הצר והאויב החתום על הגזרות? בסדר, המן בפועל עשה את זה, אבל לולא הסכמת המלך, והמלך שולט במלכותו, מאומה לא היה קורה. מהבחינה הזו, חז"ל פה תופסים, אני חושב, דבר מאוד עדין ונוקב, טוב, שמתרחש בסצנה הזו, שאסתר באה בהאשמה מאוד קשה כלפי החתום על הגזרות. בפועל זה המן, אבל המלך גם הוא שם. עכשיו, נעזוב רגע את המדרש. אני רוצה להציג את זה כשאלה. איך אסתר באמת נוקפת בכזו עמדה תקיפה? היינו מצפים, אני חושב, לעמדה אחרת. אבל זה מילא. גם את המן אנחנו לא ממש מבינים. כי אני רוצה להזכיר לנו שאחרי שאסתר מאשימה את המן, שהוא איש צר ואויב, שגזר גזרה נוראה על העם היהודי, המלך יוצא אל גינת הביתן. עכשיו, מבחינתו של המן, זו השגחה פרטית. המלך נפרד מאסתר, המלך מחוץ לחדר, אסתר פה, אם אתם הייתם המן. טוב, אל תיכנסו יותר מדי לראש הזה, אבל רק לשנייה, אם אתם הייתם המן, מה הייתם עושים עכשיו ברגע הזה? האם אתם הולכים לבקש על נפשכם מהמלך, ידידכם הטוב, או מאסתר, שמתברר פתאום שהיא יהודייה והגזרה גם חלה עליה? אני מעריך שכל מי שעיניו פה בראשו היה עכשיו רץ אל המלך, שם יד על הכתף שלו ואומר לו, אומר משהו למלך, לא יודע מה, מבקש על נפשכם. המן חושב שיש לו יותר סיכוי לבקש, לקבל חנינה מאסתר מאשר מהמלך? המן מבקש מאסתר? גם המן המובן. אבל כל זה רק מבוא רחוק, כמו שאתם מבינים, למי שבאמת לא מובן בתמונה הזו, והוא הבעיה האמיתית. עם כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני חושב שאפשר להסתדר, קריאה כזו, קריאה כזו. המצוקה הפרשנית האמיתית פה, וכולם נותנים על זה את הדעת, זה התנהגות המלך. המלך, לכאורה במבט ראשון, מוצג כמופתע ביותר מהעובדה שיש גזרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. עכשיו, ממה המלך מופתע בדיוק? קשה להגיד באופן ברור כמה זמן עבר מאז השיחה האינטימית בין המן למלך, שהמלך נתן את הסכמתו לגזרות, ועד המשתה השני. לפחות שלושה ימים ועוד יום, טוב, שלושה ימי צום, ועוד יום בין שני המשתאות, לפחות ארבעה ימים. מן הסתם עוד כמה ימים, כי יש איזה שלב בתחילת פרק ד' שהגזרות מתפשטות לכל עבר, עד שאסתר שומעת, עוד שבוע, רוצים שבועיים, קחו שבועיים. אני חושב שסדר עולם רבה אומר שזה היה בנצודת בפסח עצמו, ואז ביוד ג' אז הוא ממש סופר שלושה ימים, ועוד יום הוא חושב שזה ממש ארבעה ימים. אתם רוצים שבועיים? קחו שבועיים. חודש? טוב, יותר מזה כבר אי אפשר, כי בכף ג' סיוון מרדכי כבר שולח את האגרות החדשות. טוב, אין לנו הרבה. מה, המלך שכח שהוא חתום על גזרות להשמיד, להרוג ולאבד עם שלם? הוא לא זוכר? על מה הוא כועס? למה הוא צריך בתדהמתו ובכעסו לצאת אל גינת הביתן? טוב, יש פה כמה כיוונים, גם בין הראשונים וגם בין חוקרים מודרניים, להסביר את תדהמת המלך, כי זה באמת מצוקה פרשנית ראשונה במעלה. הכיוון הרווח בין פרשני מהביניים, דווקא במחקר המודרני פחות אימצו אותו, אבל הכיוון הרווח בפרשנות הקלאסית, זה שבאמת המלך לא מופתע מעצם קיום הגזרות, הוא רק מופתע מהעובדה שגם אסתר יהודייה. כלומר, עד עכשיו המלך, כמו גם המן, ידעו, חשבו שיש איזו גזרה על איזשהו עם, המלך אפילו לא ידע שזה העם היהודי דווקא, המן לא סיפר לו, אבל הוא ידע שיש גזרה על איזשהו עם. גם המן חשב שזה על היהודים, אבל שניהם גם יחד לא ידעו שגם אסתר נמנית עם אותו העם היהודי, שעכשיו הגזרות הולכות לפגוע בכל העם הזה. זו קריאה מאוד מקובלת, ולכן אני רוצה להתנסח בזהירות ובעדינות, אבל אני רוצה לומר שאפילו יותר מאשר ליבי מגמגם של קודם. אני קשה לי מאוד עם הקריאה הזו. אני מעריך שחלק מהשווים פה יזדהו איתי, שזה לא מה שהמלך אומר. לו זה מה שהיה קורה כאן. טוב, לו זה, אני מדבר שממש על הרובד הגלוי של העלילה, להבין ממש את חומרי העלילה עצמם, עוד לפני האמצעים הספרותיים הנסתרים. הרובד הגלוי של העלילה, לו זה מה שהמספר היה רוצה, שאנחנו כקוראים נחווה פה, מה שהמלך היה אומר זה לא מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. מה שהמלך היה אומר זה, האומנם גם את יהודיה? זה היה ביטוי של ההפתעה הזו, הוא מבטא הפתעה אחרת. מה שהוא אומר זה, יש כזו, מי הוא הרשע שאלה על דעתו? מלאו ליבו זה מי הוא הלב שלו התמלא בכזה כעס, בכזו אכזריות, כזו רשעות, שהוא הצליח לעשות, להעלות את דעתו דבר שכזה. מה גם שאם כל הסיפור הוא שבעצם גם אסתר יהודיה, אני חושב שאנחנו כולנו מצפים להתפתחות אחרת של התמונה פה. הסצנה הייתה אמורה להתפתח באופן הבא. ויומר המלך לאסתר, או ויומר המן למלך. לא, ויומר המלך לאסתר. איך חבל שלא אמרת שאת יהודייה כששאלתי אותך בהתחלה? ממש חבל. אבל עכשיו, כשמתברר שאת יהודייה, אז מקבלת ממני הבטחה, בך אף אחד לא יפגע. לא רק בך, אלא גם בכל בני משפחתך, ואם את רוצה, בכל חברייך וחברותייך. תיכנסו כולכם לאיזה בית, אם אתם רוצים, תסמנו את הבית באיזה תקוות חוט שני אדום, שתתלו מהחלון, איזה חבל, תתלו מהחלון איזה חבל, וזה יהיה סימן שבבית הזה, מי שיפגע במישהו בבית הזה, דמו בראשו. טוב, זה סביר. אם כל הסיפור הוא שבעצם אסתר עכשיו הולך להיפגע מהגזרות, זה אפשר למצוא איזה פתרון. אז זה גם מה שהמלך אומר, וגם התפתחות הסצנה לא מתאימה, אני חושב, אני יודעתי, להפתעה שכזו. כיוון אחר, שהוצע בקרב הפרשנות המודרנית למגילה, זה שהמלך בעצם עושה את עצמו. המלך יודע טוב מאוד על מה מדובר. ישר המלך מבין שהגזרות שהוא הסכים אליהם כוללים עכשיו גם את אסתר, מתברר עכשיו, אבל נוח לו למלך להציג את עצמו כמופתע, ונוח לו למלך עכשיו להתעלות בזה, בגלל שהוא כבר כועס על המן בכל מקרה, שזה באמת מוכח מליל אמש. טוב, אני מזכיר לכם שהמלך לא הצליח לישון בלילה, משהו מאוד מטריד אותו, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה מטריד אותו, כי כשהוא לא מצליח להירדם, הוא ביקש להביא את ספר הזיכרונות, ולפתוח את זה באות מם, בערך מרידות. נכון? ואז הוא מוצא שפעם כבר ניסו להתנקש בו במרדכי, אנחנו יכולים להבין מה מטריד את המלך. לא האות מם, האות אם. טוב, כמובן, אני רוצה להתאים את התפילה. טוב, בערך מרידות. ואז הוא פתאום רואה שיש את ה... כלומר, אנחנו יודעים שהמלך כבר מוטרד. ואז המן נכנס, ואז המן מבקש לבוש מלכות וסוד, אז זה נכון, המלך כבר כועס על המן בכל מקרה. אז היו שרצו להציע שהמלך בעצם מנצל תושעת כושר שנקרתה בדרכו, והוא משחק אותה מופתע. הוא לא באמת מופתע, הוא יודע בדיוק על מה מדובר. והכל משחק אחד גדול כדי להיפרע מהמן. אני רוצה לומר באמת, זו קריאה מבריקה. מי שרוצה לאחוז בה, זה הופך את המלך לשנון ביותר, אמר לי אתמול הרב דוד סילבר, נדרישה. הוא אמר לי שלפי דעתו אפשר לקרוא את כל סיפור המגילה בשני רבדים, האם המלך טיפש ושוטה, או המלך חכם ושנון יותר מכולם, מהתל בכולם שם. עכשיו, ומגילת אסתר יכולה לאפשר את זה. ובאמת, זה סיפור כזה שאני לא אופתע אם יתברר בסוף שהצדק איתו, שיש שתי דאבל רידינג לאורך כל הסיפור כולו. באמת יכול להיות. ואז הנה דוגמה לסצנה, שבאמת יכול להיות שהמלך משחק את עצמו. למה אבל בכל זאת אני מעז לומר שהפירוש הזה לא מספק? כי האם זה מה שהכתוב רומז לנו? טוב, תמיד השאלה היא האם זה אפשרי, כן. האם זה מה שהטקסט, האם זה מצוי בתוך הטקסט? אני חושב שדווקא הטקסט, מה שאמרנו קודם, הויומר הכפול. ויומר המלך אחשוורוש, ויומר אסתר המלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין. עכשיו, יכול להיות שהוא משחק אותה, אבל זה לא מה שהמספר אומר לקורא. מה שהכתוב אומר לנו זה שהמלך קם בחמתו. אז הוא בחימה, הוא כועס עכשיו. אז זו אפשרות לגיטימית. אבל אף על פי כן, ברשותכם, אני רוצה להציע משהו אחר לגמרי. ובשביל ההצעה האחרת, בשביל זה צריך לחזור קצת אחורה, אל פרק ג' שוב, זאת אומרת, התמונה שבה פתחנו, בשיחה האינטימית בין המן לבין המלך. שם קראנו כך. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה. אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. המן מבקש מהמלך לאבד את העם היהודי. איך מאבדים עם? איך מאבדים עם? יפה. הדרך הפשוטה ביותר לאבד עם זה להרוג אותם. כמו למשל, טוב, דוגמה שזה המשמעות של לאבד, במגילת אסתר, אם מישהו זוכר במקרה, המן שולח אגרות, גזרות, שבהם הוא כותב, להשמיד, להרוג ולאבד. טוב, כל אחד מבין מתוך ההקשר, ששמה, לאבד זה להרוג, להשמיד, to destroy. בסדר, מצוין. האם יש עוד עיבוד עם, האם יש עוד, אני מדבר ממש ברמה הלשונית, ברמה האטימולוגית, האם המקרא מכיר בעוד לשון, בעוד פועל של עיבוד עם? אז מסתבר שכן, כי לכאורה קריאה פשוטה בארמי עובד אבי, שאני מבין שבגלל שזה בהגדה של פסח, אז לכל אחד יש פה את המיילך שלו בארמי עובד אבי. אבל אני חושב שהקריאה הפשוטה היא, וכך גם בעלי הפשט מפרשים, שזה תיאור של יעקב, מההתחלה ועד הסוף, כל המשפט הזה. אבינו יעקב מכונה בפסוק משום מה ארמי, טוב, אבינו יעקב הפך לארמי, היה לו אזרחות ארמית. טוב, מרוב השנים שהוא גר שם, והוא היה שם עובד. למה הוא היה שם עובד? כי הוא היה לא במקומו, לא בארץ כנען, והוא לא היה בן חורין לעצמו, הוא היה תחת ממשלת לבן, הוא היה סוג של עבד ללבן, חתן עבד, חתן שכיר, ועלה עבד זה מוגזם. אבל לכן ארמי עובד אבי, והתגלגל הדבר, וגם בארם הוא לא החזיק מעמד וירד למצרים, וגם שם, וירא אותו נוער מצרים. עד טוב, זה הכרת הטוב של מקרא ביקורים. שם עובד, זה לא מת, כמובן, אלא רק הלך לאיבוד. או דוגמה עוד יותר טובה. דוגמה יותר חשובה לנו, להקשר שלנו, זה בכללות של כתבו. אחד הפסוקים הקשים בתורה, אני חושב, לא הקשים להבנה, הקשים רגשית. ולקראת סוף הקללות בכית אבו נאמר, והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם וניסחתם מעל האדמה אשר אתה ושמה לרשתה, והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך וכו' 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 וכולי, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קודם. מה המשמעות שם שהשם עוד יעביד אותך? שם המשמעות שהשם יעביד אותך כעם, זה שכולכם תגלו, לא יהיה לכם אדמה, ותמכרו לעבדים ולשפחות. וזה באמת להעביד עם. צריך לדעת שזה שכתוב פה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, טוב, באמת עבדים ולשפחות בתקופה המקראית זה... אדם מאבד לחלוטין את כל האישיות הפרסונלית שלו. הוא לא, הוא מפסיק להיות בן אדם, הוא הופך להיות חפץ. אחד הביטויים החמורים של זה, זה שבתורה כידוע יש חוקי עבד שאדון לא יכול להסיר עין או אוזן מעבדו. הוא לא רשאי לעשות כן. אם הוא הסיר עין, הוא חייב לשחרר אותו. עכשיו, כידוע לכם, הרבה מאוד מחוקי העבדות ופרשת משפטים, יש להם מקבילה בקבצי חוקים אחרים של המזרח הקדום. והולכים ובודקים מה קורה בחוקי חמורבי עם בעלים שפגע בגופו של עבדו. מה הדין שם, אתם יודעים? אתם לא יודעים. אתם יודעים למה אתם לא יודעים? כי לא כתוב כלום. לא כתוב כלום. כי זה כמו לכתוב מה הדין, טוב, האזרחי, אם לקחתי עץ שלי ושברתי אותו. האם אני צריך לשלם למישהו? טוב, כל, לא צריך ללמוד משפטים כדי להבין שלא צריך סעיף בחוק, ש, נכון, שיזכה אותי משבירת העץ שלי. שאני, בחמורה בי אין חוקים שכאלו, כי העבד הוא נתפס כקניין לכל דבר, כחפר. טוב, שלא כמו בפרשת משפטים. והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה, זה באמת להעביד עם. אז יש גם אבדון שכזה. עכשיו, אני לא רוצה לומר באופן ברור מה נתכוון כשהוא אומר למלך, יכתב לעבדם. אבל בואו נחשוב רגע על המשפט הזה בהקשר שלו. ננסה לחשוב עם איזה כובע המן נכנס אל המלך. עם כובע של שר הביטחון, שר האוצר, שר הכלכלה, מה האווירה שהוא יוצק לדבריו? הוא אומר לו כך, למלך אין שווה לעמיכם, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, בעשרת אלפים כיכר כסף ייכנס לאוצר הממלכה. עשרת אלפים כיכר כסף זה סכום עצום, אסטרונומי, אין את זה לאמן בחשבון הפרטי שלו, זה ברור. פרופסור אהרון יוכל ללמד אותנו, שהמס השנתי, לפי ירידוטוס, המס השנתי שאומנם לא... סרקסס, אבל בהנחה שהחשבון של סרקסס, אומנם מלך אחר, דריאבש, אבל בממלכה, אחמני. המס השנתי שעלה מכל 127 מדינה, מכל האימפריה הפרסית, היה כך לפי העדות של הרידוטוס, היה 14,567 כיכר כסף בשנה. 16,000 כיכר כסף בשנה. המן מציע 10,000 כיכר כסף? זה לא משהו שיש לו בחשבון הבנק שלו. עכשיו, אמן לא אומר דברים ברורים למלך, אבל האם לא מוצדק לומר שבאווירה שאמן אומר, הוא אומר, יש איזה עם מפוזר בכל מקום, אפשר להעביד אותם, ואוצר הממלכה יקבל מזה 10,000 כיכר כסף? אם יש משמעות כלכלית גם של עבדון, אם מוכרים אנשים לעבדים ולשפחות, וזה נקרא בתנ"ך, בעברית המקראית, זה מה שנקרא להעביד, האם זה לא מה שהמלך אמור היה להבין שהמן מתכוון? בין אם כך ובין אם כך, טוב, בין אם מדובר ב... אתם יודעים מה זה? עמימות מכוונת? Intentional ambiguity. טוב, זה מה שאני רוצה להציע שקורה פה, שבכוונה התמונה הזו מעוצבת, שיש פה מילה דו-משמעית, שלא רק שהקורא לא יכול להכריע, באמת גם בשיחה בין המן לחשברוש יש פה משהו קצת עמום, ברגע שהמלך אומר לאמן, את הכסף אתה יכול לקחת את צרכי המשרד שלך, תעשה עם העם הזה מה שאתה רוצה, בוא נשתה עוד כוסית לחיים. טוב, זה מה שקורה, והמלך ואמן ישבו לשתות. אמן מבין שיש לו יד חופשית. הוא מקבל את הטבעת מהמלך, ובפועל כותב בגזרות דברים שהוא לא אמר בפירוש למלך. הוא לא כותב בגזרות רק מותר להעביד, אלא מותר להשמיד, להרוג ולעבד. זה כבר משהו אחר. טוב, הוא מפרש את הלהעביד באופן ברור כאבדון של ממש. עכשיו בואו רגע נניח שמותר לקרוא כך. טוב, אני רוצה להראות איך בשתי התמונות האחרות הדבר הזה מקבל את המימוש המלא שלו, זה יהיה סוג של הוכחה. טוב, לאור זה בואו נחזור רגע לשיחה שבין מרדכי לאסתר. מרדכי אומר לאסתר כך, שאלנו קודם, מה כל כך חשוב פרשת הכסף? אני רוצה רגע להתחיל, להזכיר שפרק ד' נפתח בפסוק ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. טוב, מרדכי הוא טיפוס כזה, שיודע בדיוק מה קורה. יש אנשים כאלה, אני לא אומר את זה עם ביקורת, ההפך, בזכות יש פה ישועה לישראל. אבל אתם מכירים את זה, אתם רוצים לדעת אם מחר שיעור יתבטל, כן או לא, יש מי שיודע את זה, ויש מי שלא. זה בסדר גמור לדעת את זה, אבל נכון, מה צריך, טוב, כל אחד יודע. אני זוכר שכשהיינו צעירים, אתם תצליחו אתם כולכם צדיקים פה, אבל בארץ הקודש, בבני עקיבא, לפעמים יש זוגות שיוצאים ביחד, אין מה לעשות זה קורה. אני זוכר איך היו את החבר'ה בשבט שידעו בדיוק מי יוצא עם מי, נכון? והיו כאלה שלא היה להם מושג. עכשיו שוב, באמת זה לא, זה בלי שום ביקורת, אבל זה, מרדכי יושב בשער המלך, הוא יודע שבקתן ותרש רוצים לשלוח יד המלך אחשוורוש, והוא יודע עכשיו כל אשר נעשה. יש לו את המקורות שלו. למה זה כל כך חשוב? כי בואו נקשיב מה הוא אומר להתך שיאמר לאסתר. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, התחלן לו לבקש מפניו הנאה. המן לא רק אומר לאסתר, לכי למלך, השם יעזור. הוא נותן לה את הטקטיקה הטובה ביותר. את יכולה לנצל, תדעי לך, אסתר, המלך לא יודע בדיוק מה קורה. כי אמר המן, פרשת הכסף, לאבדם, אבל את פצ'לים כתב הדת אשר ניתן בסופו של דבר בשושן, שזה להשמידם, את זה הוא נותן לאסתר. אז הוא שולח אותה עם הפער, גת, שמה המלך, מה המלך חושב, ומה בסוף המן עשה אחרי שהוא קיבל את הטבעת. עכשיו צריך להגיד את האמת, זה לא מספיק. אם אסתר תבוא, ואסתר מבינה את זה, אני לא בטוח שמרדכי הבין את זה, אבל אסתר בתוך הארמון יודע טוב מאוד, שאם היא תבוא אל המלך, תפוק בדלת ותגיד לו, סליחה המלך שאני מפריע לך לרגע, אבל רציתי להסב את תשומת לבך, שאתה חשבת שרק מוכרים אותם לעבדים ולשפחות, למעשה המן כנראה קצת עקבים. אם זה יהיה הסיפור, המלך יגיד לה, הכל בסדר, לא משנה, מה שהמן רוצה שיעשה. אסתר מבינה שהיא צריכה לנצל את הפער הקטן הזה ולהפוך אותו לדרמטי. ולהפוך אותו לתחושה של המלך שהמן פועל מאחורי גבו. וזה מה שאסתר מצליחה לעשות. היא עושה את זה, אני חושב שאחרי כל מה שנכתב בסוף הצדק עם חז"ל, בגמרא הידועה, שריבוי המשתאות שאסתר עושה, זה קנאתו במלך, קנאתו בשרים. אתם זוכרים את המימרה התלמודית הזו? בסוף אסתר רוצה לתת תחושה למלך שהיא והמן גם יחד חושבים אולי לשלוח בו יד וחושבים למרוד. זו דרך המלך בחז"ל, ואני חושב שאין לנו זמן לעיין בזה עכשיו, אבל בניתוח מדוקדק של המשתאות אפשר לראות איך אסתר הולכת ומקרבת את המן יותר ויותר, והמלך, כאמור קודם, לא נרדם בלילה כבר. המלך לא נרדם בלילה. וכשהמן בא ומבקש בגדי מלכות וסוס מלך, זה כבר כמעט מוכיח למלך עם מי יש לו פה עסק, למרות שלא מיני ולא מקצתי. המן לא באמת חושב את זה, אבל אסתר מציגה זה נחשב ככה. ולאור הרקע הזה, עכשיו בואו תראו עד כמה אסתר מנצלת את הפער שבין עבדים משפחות לבין עבדון ממש. מה אומרת אסתר למלך במשתה השני? היא אומרת לו כך. פרק ז', פסוק ד', פסוק ג', ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. כולם פה שואלים, ובצדק אני חושב, מה זה פתאום, מה אסתר אומרת פתאום, לו היה מדובר בגזירת מחירה לעבדים ולשפחות, לא היית אומרת כלום. כי אז הצער שהיה נגרם לנו, לא מצדיק את זה שחשבון הממלכה ייפגע. היא פתאום חשבה על איזו גזירה היפותטית אחרת, שלא קשורה פה לכאורה לכלום, ואומרת, לו היה מדובר בגזירה ההיא, לא היית אומרת כלום, אבל מדובר בגזירה הזאת. למה? איזה מין אהבה אמינה? תראי, מאז רב חיים מוולוז'ין, אנחנו יודעים שצריך לתת סברה טובה גם לאבא אמינה. איזה מין אבא אמינה זאת? מה אסתר אל תלדת? אבל אם אנחנו צודקים, שהמלך מצוי בתודעה, שהמן ביקש ממנו, מצוי בתודעה, להגיד על המלך הזה מצוי בתודעה, זה מפרגן לו מדי, זה מחמיא. אבל אם באמת המלך, מה שהוא זוכר, פחות או יותר, זה שדובר שם על איזה משהו עם כסף, עבדון שיש פה תמורה כלכלית, כנראה עבדים ושפחות, אז מה שאסתר עושה פה, זו טקטיקה שנונה למדי, כי היא יוצרת חיץ, פער, הבדל של ממש, בין מה שהמלך הסכים לו, לבין מה שהמן עשה בפועל. מצד האמת, בתודעה של המלך ושל המן, זה לא הבדל כזה גדול. אבל היא בדבריה אומרת, אדוני המלך, לו היה מדובר, היא מתאמנת, לו היה מדובר בגזרה למחר לעבדים ולשפחות, זו גזרה נפלאה, זו גזרה ראויה. אני הייתי כותבת כאלו גזרות. מה השאלה? אבל אנחנו נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד, שזה משהו אחר לגמרי. בתמימות הזו, אסתר מצליחה להפוך את, את, את הגזרות של המן למשהו אחר, למשהו נפרד, למה שהמלך חשב. וממילא, ויומר המלך אחשוורוש, ויומר אסתר, מי הוא זה וזה, על מה מדברת? באמת המלך לא יודע על מה מדובר. ואז כשאסתר אומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה, בחוויה של המלך, זה אותו המן שהוא חשד בו לילה שלם, הוא לא נרדם כל הלילה, כמה כוסות יין שהוא לא שתה, לא עזר לו, ובאותו המן שהוא חשב כל הלילה שם הוא הולך להרוג אותו, אותו המן שעל הבוקר ביקש סוס של, של מלך, ובגדי מלכות, ועכשיו נכנס חרבונה, ואומר גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, רק הלילה הרי, אני מזכיר לכם שהמן עוד לא הזכיר להגיד, עוד לא הספיק להגיד למלך בשום שלב שרוצה לטעות את מרדכי. עכשיו לראשונה המלך גם שומע שהמן מנסה באמת להיפטר מכל בבקשי טובתו של המלך, זה נהיה ברור למלך. מדובר במורד במלכות. תלו עליו. עכשיו, המן לא היה מורד במלכות, אני מקווה שאני ברור. אסתר הפכה את זה למשהו הרבה יותר דרמטי ממה שזה היה באמת. מבין פרשננו, מי שמצאתי שהולך בדרך הזו, אבל כמעט לגמרי, אבל לצערי הוא חצי אילם להתעלות בו, לא לגמרי, זה המלבים. המלבים כותב שבדיוק הוא מדבר על הלאבדם הזה, והמלבים אומר, המן אמר למלך לאבדם, אבל כתב להרוג, להשמיד ולאבד, ובזה הוא גנב את לב המלך. למה? כי עד עכשיו בדיוק נכון מה שרצינו להציע. עכשיו המלבים אומר, כי לאבדם זה לאבד צורת דתם, זה למנוע מהם לשמור תורה ומצוות. כלומר המלבים הפך את גזרת המן לגזרת אנטיוכוס, הוא הפך את פורים לחנוכה. בסדר? כלומר שמדובר בעצם בגזרות דתיות. אבל לפחות מצד שיש איזה פער בין הלאבדם לבין הלהשמידם, אני רוצה ללכת בדרכו של המלבים. אבל אני רוצה לעשות את עם המלבים צעד אחד, אבל לא את הצעד השני. טוב, הצעד השני, אגב, נאמר לי שיש לכם שיעור ברבע לשש, תרגישו, מי שצריך לתת שירגיש בנוח, אני לא רוצה לעכב אתכם, אבל עוד חמש דקות אני רק רוצה לסגור את הסיפור ברמה השיפוטית שלו. כי המלבים, אמיץ דיו, וממשיך ואומר, ומאחר שהוא, זה הוא כבר כותב, ויסר מלך את הבעתו מעל ידו והתנה לאמן, אומר המלבים, הכתוב היה צריך להדגיש את זה, כדי שיהיה ברור שהמלך לא אשם פה בכלום. כל האשמה היא על המן האגגי, העמלקי, אבל המלך יוצא לדעתו של המלבים זכאי בסיפור הזה, כי הוא לא ידע באמת על מה מדובר. ופה אני רוצה לומר שנדמה לי שהמגילה דווקא רומזת לשיפוט שונה. כדרכה של המגילה, אני לא יודע אם יש עוד סיפור מקראי שהאמצעי הספרותי המכונה אלוזיה, או הרמז בעברית, כל כך רווח בו. במגילת אסתר אין, אני יודעתי, אין פרק, אין סיפור, אין תמונה שלא שולחת את הקורא לסיפורים אחרים. זה פסיפס מקראי שכולו מתרחש בתוך מגילת אסתר, וכל שנייה הקורא נזקק לספרים אחרים, כידוע סיפורי יוסף, סיפורי דניאל, דוד, לא מעט. בהקשר שלנו אני רוצה להזכיר לכם סיפור אחר, בספר מלכים דווקא. כי כשהמן לוקח את טבעת המלך וכותב בגזרות להשמיד, להרוג או לאבד וחותם את טבעת המלך, הביטוי, הצירוף הלשוני הוא בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך. היום הפסוק הזה מזכיר לכם פסוק אחר. היום הפסוק הזה מזכיר לכם פסוק אחר מספר המלכים. זה חייב להזכיר לכם, כי אחרת זה לא חזק. זה חייב להזכיר. האם זה מזכיר לכם פסוק אחר מספר המלכים פרק א'? בספר מלכים א', פרק כ"א, בסיפור אחאב וכרם נבות, אנחנו שומעים את הסיפור הבא. אני אקרא מהר, ממש מהר רק את החלק הראשון. ואחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי, אשר בישראל אצל היכל אחאב מלך שומרון. אחאב מבקש את הכרם מנבות, ונבות מסרב. אחאב חוזר הביתה, עצבני וכועס, מסב פניו אל הקיר ולא אוכל לחם. שזה סוג של הפגנה, יסלח לי אחאב, סוג של הפגנה של ילד מתבגר. אני לא יורד לארוחת ערב. עכשיו, באמת אני חושב שזה, הלג פה למלך הוא ממש מביך. באמת מביך. כשהילדים שלי עושים את זה, אני אומר להם, די, תתבגרו כבר. טוב. אחאב, מלך ישראל, הוא לא אוכל. איזבל אשתו, טוב, צריכה לבוא אליו. ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מזה רוחך שרה ואינך אוכל לחם. טוב, אינך אוכל לחם, אתה לא אוכל. וידבר אליה, כי ידבר אל נבות, והוא מסרב לתת לי. ואז איזבל אומרת, וזה טריק ספרותי מאוד לא נעים, שהסיפור פה עושה פה, שהקורא מזדהה עם איזבל. כי איזבל אומרת פה למלך, אתה תעשה מלוכה על ישראל? עכשיו, אל תדאגו. אני לא מתכוון לומר שהקורא מזדהה עם איזבל גם בהמשך הסיפור, איך שהיא פותרת את המצוקה. אבל ברגע הזה, באמת המספר מזדהה עם איזבל, שאתה מלך? בסדר, לא, אז לא, אז תקנה לך שדה אחר. ההפגנה הילדותית לא מתאימה למלך. אבל ההזדהות עם איזבל כל כולה לא נועדה, אלא בשביל לשבור את, לשבור את ההזדהות. טוב, תהליך הקריאה פה צריך להיות תהליך שיש בו הפתעה עצומה. כי פתאום איזבל אומרת לאחאב, אתה תעשה לישראל, מלוכה לישראל, קום אכול לחם ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. תאכל עליי, אני אדאג לזה. אבל היא לא אומרת לו איך, וזה מה שחשוב לנו. היא לא אומרת לו איך היא תדאג לזה. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים וכו'. האם מישהו זוכר פסוק דומה לפסוק הזה? ואז היא שולחת בספרים, תעשו משפט מבוים לנבות, תהרגו אותו כאילו הוא קילל את המלך וגם את השם. כמורד במלכות, הגמרא בסנהדרין אומרת שמורדים במלכות נכסיהם הולכים אל המלך, כמורד במלכות אתה תוכל לקבל, לא עומד לא, לא, לאחר, הקרן מגיע לאחד, ואכן איזבל חוזרת הביתה, אחרי שהיא שומעת שאכן נבות מת, אומרת איזבל לאחאב, ותאמר איזבל אל אחאב, קום רשת כרם נבות הישראלי אשר מאין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי כי מת. מה אומר אחאב? לפחות שיגיד, ברוך השם, איזה השגחה, ממש השגחה פרטית. בדיוק, אני רציתי את הכרם שלו, ובדיוק עכשיו הוא מת, ובדיוק משום מה, אני זכאי, לא היורשים אלא אני זכאי לכרם. אחאב לא אומר מאומה, לא שואל מה קרה פה, כאילו באיזה מין התממות נוראה ואיומה. והי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. עכשיו יש לי שאלה. אם אנחנו היינו השופטים בבית המשפט של הסיפור הזה, את מי היינו מאשימים באופן החמור ביותר, ואת מי באופן היחסית יותר קל? אני חושב שברור, אני מעריך שברור. גם בחשיבה הלכתית אגב. האשימים המיידיים, מי שדם אל ידיהם, שממש לקחו אבנים וסקלו אדם צדיק שלא עשה מאומה, אלו הזקנים ועדי השקר שבעיר של נבות, שהם יודעים שזה משפט מבוים, ואף על פי כן יש עדי שקר. הם ממש רצחנים. במעגל היותר רחוק נמצאת איזבל. היא לא בידי ההרגה, אבל היא חוללה את כל המעשה הזה, היא אחראית עליו. במעגל הכי רחוק, במעטפת החיצונית, בקושי אפשר להאשים אותו, לא ידע בכלל, מצוי אחאב. אבל זה מה שאתם חושבים. מגיע אליהו, מגיע הנביא, וכל הנבואה בסיפור הופך את הדברים על פניהם לחלוטין. כי אליהו לא אומר מאומה לידי השקר, לא אומר מאומה לשופטים שיודעים שהכל שם המשפט מבוים ואף על פי כן הורגים את נבות בידיהם. הוא זורק איזה חצי משפט לאיזבל, זה נכון, אבל הוא בעיקר נותן נבואת זעם קשה, אולי החמורה ביותר, שיש למלך פרטי, לאחאב. רצחת וגם ירשת, במקום אשר לקקו הכלבים מדם מזבל, ילוקו הכלבים מדמך גם אתה. נבואה קשה ביותר על אחר, לכאורה הוא לא ידע פה כלום. עכשיו, צריך ללמוד גם את הסיפור ההוא בפני עצמו. אבל מה מרוויח מחבר המגילה שהוא זורק את הקורא דווקא לסיפור שם? אז אני חושב שהוא מרוויח, טוב, שני דברים. במבט ראשון, הנה הוא מעגן עוד את הקריאה, הוא רומז לקורא. שים לב, כשהמן לוקח אגרות וחותם עליהם עם טבעת המלך, המלך לא מודע לתוכן הגזרות, ממש כמו סיפור נבות ואחאב איזבל. כמו שאיזבל שולחת גזרות בלי שאחאב יודע את תוכנן, כך גם המן שולח גזרות בלי שהמלך יודע את תוכנן. אז זה עוד חיזוק לקריאה הזאת. אבל הדבר היותר חשוב שהמגילה מרוויחה, זה שהשיפוט הנבואי שחסר במגילת אסתר, מצוי בסיפור כרם נבות. ולזרוק את הקורא, טוב, לסיפור שבו יש שיפוט נבואי גלוי, זה להרוויח גם את השיפוט המקראי. ולכן אני מרשה לעצמי לומר בזהירות, שאני חושב שגם אם המלבים צודק, שהמלך לא ידע את דבר הגזרות שהמן שולח, אני לא בטוח שהמלבים צודק, שזה אומר שהמגילה גם חושבת שהמלך יוצא זכאי. אדרבה, רמיזה לסיפור אחאב, רומזת שקשה מאוד להוציא את המלך הזה זכאי, אם הוא נתן טבעת לאמן ואמר לו, העם לעשות בו כתוב בעיניך. גם אם הוא הולך שולל, גם אם אמן הפיל אותו בפח, עדיין בסופו של דבר זה לא רק איזו אחריות מיניסטריאלית כללית, זה לא בירוקרטיה. יש איזו אחריות הרבה יותר ישירה פה למלך. כי אם אתה נותן טבעת למישהו כמו אמן, אז אתה באמת אחראי על מה שאמן כותב. ממש כמו אחאב, ששומע שאיזבל עושה משהו, אבל הוא מרשה לעצמו להיות ראש קטן. לו היה לנו עוד זמן, הוא עכשיו כבר חורג אפילו מהזמן הרשמי, לא רק מה... אבל לו היה לנו עוד זמן, הייתי רק נורא רוצה לשכנע אתכם, שמשחק הידיעה בסיפור המגילה הוא משחק מהותי למגמת הסיפור. כלומר, זה לא רק איזו טכניקה ספרותית פה או שם, זה לא רק... שבשלב הזה הקורא לא בדיוק מבין, הדמות לא בדיוק מבינה. יש משהו מהותי בסיפור המגילה שמערער כל יציבות של הבנה. טוב, כל פעם שהקורא כבר חושב, אני מבין מה קורה, אתה לא מבין מה קורה. אני בצעירותי שמעתי מהרב עמיטל עליו השלום, שהוא אמר שאיך היה מגיב ראש ישיבה בשושן הבירה, כשהיה מגיע איזה בחור ואומר לחבר בישיבה, שמעתם, יש תחרות מלכת יופי בארמון, ויש לנו נציגה שם, אסתר, יהודיה, היא שמה, ואפילו שמעתי שהן יכולות להיות 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, וכל אחת יכולה לבחור איזה כחול בעיניים שהיא רוצה, או ירוק בעיניים, או שפתון, או סומק. אמר הרב עמיטל, ראש ישיבה היה תופס את אותו בחור באוזניים, מעיף אותו מכל המדרגות, ואומר לו, זה מה שמעניין אותך? בבא קמא, אנחנו באמצע סוגיה. זה מה שמעניין אותך? הריאליטי שבשושן הבירה עכשיו, בארמון, מי תיבחר כמלכה? מה רצה הרב עמיטל אומר בזה? ולעניות דעתי ריש לקיש אמר זאת לפני הרב עמיטל, שריש לקיש אמר בגמרא שסיפור המגילה זה הקדמת רפואה למכה. אני חושב שזה מה שהוא גם ביקש לומר. אבל מה שהרב עמיטל ביקש לומר, זה ש... בשעה, בחוויית הקריאה של סיפור המגילה, אנחנו נפגשים עם תמונות שאנחנו לא יכולים להבין את המשמעות שלהם באופן מלא. הקורא לא מוזמן לפעמיח את המשמעות המלאה של כל תמונה. צריך להגיע לשנה ה-12 כדי להבין מה היה המשמעות של דבר שהרה בשנה השלישית. טוב, המגילה פה הולכת אחורה עד צילוק ושתי וכניסת אסתר אל המלך. בשעה שזה קורה, שום קורא, טוב, בשעה שזה קורא עם היי, שום וידר, לא יכול להבין מה המשמעות של מה שהוא קורא, של מה שהוא נפגש איתו. זה נראה תמונות חסרות פשר, אז מרדכי הלשין על ביתן ותרש, אז מה? מה המשמעות של זה? במגדל עוז לפני כמה שנים, כשהייתי רם במגדל עוז בצעירותי, זה בסדר שאני חורג מהזמן שלי? אמרו בעלי הבית, באמת עוד 20 שניות. הקבוצה התלבטה לעשות תחפושת, הם רצו לעשות תחפושת קבוצתית לפורים. כשכולם התחפשו לאותו הדבר, והתלבטו למה להתחפש. ואני התחננתי בפניהם, לפני הבנות, שתתחפשנה כולן לבקתן ותרש. כי אמרתי להם ש... ואני לא שכנעתי אותם. הם לא התחפשו לבקתן ותרש לצערי הרב, אבל אני אמרתי להם שכולנו, בכל כך הרבה סיפורים בחיים, אנחנו בעצם בקתנים ותרשים. כי בקתן ותרש האלו, טוב, רצו להתנקש במלך הפרסי. אפשר לשער שהיו עשרות אלפים כאלו לאורך ההיסטוריה, שבאיזשהו שלב ברמה כזו או אחרת של תכנון, חשבו אולי נתנקש באיזה מלך. האם הם העלו על דעתם שכל שנה מחדש, עם ישראל כולו, בכל מקום בעולם, יקרא להם בקתן ותרש? כמה שמות מאז מישהו מכיר היום? שני הבחורים האלו היו חלק מאיזה סיפור ישועה מופלא, סיפור הצלה של עם שלם. הם לא יודעים את זה. הם נטלו לפני שהם יכלו להבין מה המשמעות של חייהם. הם לא עלו על דעתם שאנחנו נתחפש לבקתן ותרש. עכשיו, באמת אני חושב שכולנו בקתנים ותרשים כאלו, כלומר, בסיפורים של אחרים. לא בסיפור שבו אני הגיבור, הסיפור שאני הגיבור, אני הגיבור. אבל בסיפורים אחרים, אני עברתי ליד מישהו, אמרתי לו, בוקר טוב, והמשכתי. ומי יודע איזה פתאום, מה זה הכניס בו ואיך הוא הגיב אחר כך, ואז הוא פגש את עלמת החן שאיתה הוא התחתן, ומזה נולד המלך. אני יכול להיות פה יצירתי ולהמציא איזה סיפור שכזה. ההשלכות הרחוקות של כל מאורע, סיפור המגילה, אני חושב, חוגג בדבר הזה, חוגג. וחוסר הידיעה המלא של הדמויות בסיפור המגילה משקף גם את חוסר הידיעה של הקורא. וזו חוויה שהסיפור עצמו משליך על הקורא, שהוא מזדהה עם הדמויות שמצויים קצת בערפל עד סוף הסיפור. ורק בסוף הסיפור אפשר לחזור אחורה ולפענח את כל מה שקרה, בבחינת מה שמזמור שיר ליום השבת אומר, שרק ביום השביעי אפשר להסתכל אחורה על ההיסטוריה כולה ולומר צורי ולא עוולת בו. כי לאורך ההיסטוריה, ביום שני או ביום רביעי, נראה שיש כל מיני עוולות. אבל ביום השביעי פתאום יוזמן מי שיהיה באותו יום להסתכל אחורה ולהבין את הפשר של המציאות כולה, של האירועים כולם. אני ממש מודה מאוד לכולכם שאתם פה ועל ההזדמנות. אני, כמי שגדל בישיבת הר עציון, ישיב יוניברסיטי בשבילנו זה מושא להערצה. אז ממש באמת לכבוד גדול הוא לי להיות פה, אז תודה רבה לכם, שלכם פורים שמח, שנתראה בשמחות.